אנחנו בפסקה ב', נכון? היינו באמצע הפסקה, גם היינו צריכים להשלים את המי מרון. זכור? רק נסכם בקצרה. דיברנו על זה שארץ ישראל היא לא דבר טכני, היא דבר מהותי, ולכן הדרך להכיר את המהות הזאת נקראת ארץ ישראל, היא רק קשורה ברוח השם, אשר על האומה בכלל, בפסקה א'. מתוך הדבר הזה הרב מסביר שככל שאנחנו פחות קשורים לתורת הסוד, להכרת הרזים, אז העניין של ארץ ישראל הוא מגיע מטושטש. התחלנו, נכון, את פסקה ב'? כן. מצוין. ואז גם, זאת אומרת, את ציפיית הישועה זה לא משהו קריטי, כאילו אתה חי בעין כה, יכול להיות שכשתהיה פה גאולה אז יהיה חיים יותר נוחים, יותר קלים, פחות אבטלה, דברים כאלה. הביטוי הזה, הכרת הרזים, הוא ביטוי חשוב, ואני ביקשתי מכם להכין את את פרק ב' של חלק ג' במעייני הישועה. הכנתם, נכון? נהנתם מזה? נהנתם, יפה מאוד, ובצדק. בכלל, באמת, הרב חלב זה מתיקות מיוחדת. אז הרב כאן מסביר שוב על זאת אומרת, הוא קורא לזה הסתכלות רזית, זה אותו דבר. הכרת הרזים, הכוונה שיש, זה כמו זאת אומרת, תביעת עין שאנחנו פגשנו בשוב בעניין אמונה. אז בואו נראה ביחד את העניין הזה ונבין שוב כאילו מה זה, איך צריכים לגשת לארץ ישראל ביחס במתח הזה שבין מה שמוחש למה שמוחש. אז אנחנו מתחילים, אנחנו במעייני הישועה. יש לכם דפים? מצוין, יופי, בכבוד. כן, מובן, זאת אומרת, לא רק שיש עוד אזור שאני לא רואה, אלא האזור שאני לא רואה הוא לאין ארוך יותר גדול, יותר משמעותי מאשר מה שכן ראיתי. מה שראיתי זה הכי נמוך פה בסיפור. ניתן דוגמה, בטח אתם יודעות, נכון, מי שפעם היית באיזה חוג של אסטרונומיה או משהו כזה, ואת זוכרת שאמרו לך שאת האורות של כוכבים שאת רואה כאן, הרוב זה כבר כוכבים שכבר לא קיימים, ואלה שקיימים את לא רואה אותם. זה פחות יותר העניין. זאת אומרת, מה שאני רואה זה כבר, ואני אקמי שאלה יותר בחוג הזה, אפשר דומה קצת פחות מלבבת. אתם זוכרות הבעבועות רוח? זאת מחלה שכשרואים אותה היא כבר מתה, היא כבר עברה. זאת אומרת, זו מחלה מאוד מדבקת, רק שעדיין לא יצאו פצעים. אם כבר יצאו פצעים, זה כבר מת, זה כבר עבור, זה כבר כאילו אפטר פארטי. ואת הפצעים זה רק אחרי, זה כאילו תזכורת שהיה פעם דבר כזה. לכן, בזמן שבו אתה בשיא הלחץ כאילו, זה כבר עבר עליך, זה כבר נגמר. אפשר לתת עוד כמה דוגמאות יותר מעניינות. החיסון בכיתה א' לדוגמה, אז אמרו לכם לספור 1, 2, 3, נכון? ואז בשלוש אמרו לכם, זהו, זה כבר היה בסמך שזה היה, ואז בעצם התחלתי לפקוד כי אמרו שזה היה. אז מה שכואב זה אחרי המעשה, אחרי העניין. אפשר לתת עוד כמה דוגמאות יפות, טיפול שיניים, כל מיני דברים יפים שקשורים, שמה שאתה מרגיש זה בעצם אחרי הבעיה, זה כבר לא הבעיה. אז אומר הרב, שמה שלא נגלה בעין בשר, הוא הרבה יותר לעין שיעור וגבול ממה שכן נגלה לעין בשר. כי מה שאתה רואה, זה מה שהעין שלך, הבשרנית, הגשמית, יכולה לראות. זה שום דבר לעומת העניין עצמו. זה קשור בכלל גם להיכרות עם אנשים. זאת אומרת, מה שאני מזהה, אותן תכונות מעשיות שאני מזהה, הם קצה הקרחון, הם משהו הרבה פחות משמעותי מאשר מה שאני לא יכול לראות בעיניים, שזה בעצם הנקודה. אוקיי, אז זה גם בארץ ישראל. אנחנו פה תכף נראה. כן.
שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, נשאר בציביון קודשו כמו שהוא במרומים. לכן כל אלו אשר תרוות אלוקים יקפצו, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רבית, ראויים הם שתצלח עליהם רוח השיר מלמעלה, שיפעו להם את קודש קודשים להשם. ומתוך זה מתעלה גם החלוק שנתגשם בעולם העשייה ונראה להם בשר.
כן. אז מי שרוצה קרבת אלוקים, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לבנות לעצמו את הכישורים האלה, לראות את הדברים בהסתכלות פנימית. יש אמרה בראשונים, איזה הוא חכם הרואה דבר בסיבותיו. זאת אומרת, אדם טיפש רואה דבר כשהוא קורא. הוא רואה את העניין עצמו. אדם חכם רואה את הסיבה של הדבר. ואז הדבר הוא לא היה נקודה. זאת אומרת, אדם רגיל כמונו רואה גשם כשיורד גשם. חזאי רואה גשם כשיש רוח חמה מדרום וקרה מצפון, הוא אומר, או, זה גשם. אבל עוד אין גשם. נכון, אבל יהיה גשם. עוד מעט יהיה גשם. זה לא קסם, זה לא פלא, זה לא נס. זה פשוט, זה תהליך. אז ככל שאדם רוצה יותר קרבת אלוקים, הוא יותר זוכה לראות את הדבר בסיבותיו הרוחניות. זאת אומרת, יש מאחורי כל דבר גשמי איזשהו מנוע של למה זה קרה. יש איזו אנרגיה מאחורה. אדם שרואה את האנרגיה הזאת, אז גם מה שקורה פיזית, חומרית, גם הוא מתרומם, כי הוא רואה פה תמונה שלמה, רחבה. אז אומר הרב, רק דקה, כשאדם באמת רואה את הדברים הסתכלות רזית בסוד, אז גם משהו לא סודי הוא כבר מקבל מבט אחר לגמרי. נניח לדוגמה, כשאת מזהה, אז יודעת שיש איזה אופי מסוים מחדרה שאת ממש אוהבת, יודעת שיש לה איזה עניין מסוים, אז כל מעשה שהיא עושה הוא מצטרף לאותו עניין. אז גם העניין הזה מאיר לך את האישיות שלה, את מבינה עכשיו אותה הרבה יותר מאשר אם היית רואה כאילו רק את המעשים, ואז גם מה שאת רואה שהיא עושה זה כאילו מתחבר לך. זה הרבה יותר משמעותי. זה כמו, קצת כמו הוא היה אומר. שכשאני מכיר את הרב שלי ואני יודע מה הוא, אז אני גם מבין טוב את העומר שלו. זה לא כל פעם לעשות איזה מין בילוש כזה. כאילו, משום מקום. הוא אמר משהו, בוא עכשיו, בוא נראה מה בדיוק הוא אמר. וכשאני יודע מי אמר, אני גם הרבה יותר מבין לעומק את השורש של מה שהוא אמר. כן. את צודקת ולא צודקת. את צודקת שהיום מכל מיני סיבות אין בהכרח תלות בין כמה אתה אדם דתי לבין כמה אתה רואה רוחנית. לא בהכרח, אמור להיות, אבל לא בהכרח. וזה קשור לשני דברים. זה קשור קודם כל לזה שיש בדור של גאולה נשמות מיוחדות שמגיעות כביכול בטרמפים, כאילו לא בסדר הרגיל. הקדוש ברוך הוא זורע נשמה גדולה גם כשהיא רעה בחוץ וטובה בפנים. זה נקרא, יש כזה ביטוי כזה, ביש מלבר וטב מלגב. רע בחוץ וטוב בפנים. זה פלא של גאולה. וכיוון שהשם רוצה שיהיה פה דילוג בגאולה, אז הוא שותה נשמות כאילו בחסד. בלי זכות. זה אחד. שניים, בין השאר, גם בדור של גאולה, גם זה קורה שלא פעם רואים את התורה בצורה טכנית, ואז יוצא שאדם שמקיים מצוות והוא כן דתי, הוא בכלל לא רוחני, הוא ממש פקיד. אז יש כאלה וכאלה, את צודקת. יותר מזה, לפעמים יש יותר קל לראות בהסתכלות רוחנית לאדם שכביכול הוא כאילו השתחרר מהכלא של הפרטים הקטנים. זה לא המלצה. זאת אומרת, אל תעשו את זה בבית, מה שנקרא. אבל יש קטע כזה שכאילו, זאת אומרת, דווקא החילונים זיהו את הגאולה לפני הדתיים. מוזר. כי יש להם איזשהו, נקרא איזה ניקיון מהפרטים הקטנים. דומה קצת לארבעת המינים. שפת אמת אומר שאין שום מין בארבעת המינים שיש לו יום משלו. אין יום האתרוג, יום הלולב, יום הדס, יש רק יום הערבה, נכון, הושענא רבה. מה זכתה הערבה? אז אומר היפת אמת שהעניין בערבה שכולה תפילה. אבל האתרוג הוא אומר, יש בו תערובת מעשים טובים. מה הכוונה תערובת מעשים טובים? בגלל שהוא שווה משהו, כאילו, אז הוא פחות מתפלל, כי הוא אומר, אני גם, יש בי, כאילו. עכשיו מתפלל על גבי הדבר הזה. הערבה אין בה כלום. לכן כולה תפילה. אז יש היום מיוחד. אז זאת אומרת, יש משהו לפעמים שהפרטים הם קצת מסתירים. מרוב עצים לא רואים את היער, אז מרוב פרטים אתה לא רואה את התוך הפנימי. לכן הרב זועק ובוכה, ומנסה, ומשכנע, ומקים תהליכים כאלה שיעסקו בדור הגאולה בפנימיות התורה, בעומק של התורה, בנשמה של התורה, והוא זועק על זה באגרות משהו חבל על הזמן. הוא אומר, עזבנו את נשמת התורה. וזאת הבעיה. כן, אז פה זה לא בהכרח אדם שחפץ במודע בקרבת אלוקים. זאת אומרת, יש כאלה, שוב, בטעות כמובן, שהחליטו שכדי להגיע לקרבת אלוקים צריכים לעזוב את המצוות. אז הוא לא אומר אלה שעושים מצוות, אלא אלה שרוצים קרבת אלוקים. אז הם יכולים לראות את התוך הפנימי, ומתוך זה, אומר הרב, גם מה שכן אפשר לראות, הוא מתרומם כבר. אתה לא רואה אותו נפרד כאיזה עניין בפני עצמו, אתה רואה אותו כחלק מתוך רצף אחד שלם. זה מאוד חשוב, כשאנחנו באמת כאילו מפענחים בן אדם, כאילו מבינים את האישיות שלו, הרבה קושיות נפתרות. נכון, אז מצחים איזה הרבה זהירות, וצריכים באמת הסתכלות פנימית, ולא כאילו סטיגמות. אבל בואו נאמר שיש מקרים כאלה. אני אגלה לכם סוד. יש עוד מעט יום הורים. יום משפחות. הרבה קושיות נפתרות כי אנחנו פוגשים את ההורים. אתם לא דומות. לא, 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 מה פתאום? יש לכם שוב בפני עצמה. אתם בחרתם, אתם גדולות, והכל בסדר. אבל כשאתה רואה את ההקשר של הדבר, אתה מבין כאילו, בסדר, אז הבנתי את הרעיון. מצוין. אז הלחץ גדל, אני מבין. בכל אופן, אז מכיוון שמה שלא נתגשם, הוא נשאר מקורי, זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם של אסתר. אז מה שהגיע לתוך העולם הזה, הוא כבר מחופש, הוא כבר עטוף. מה שלא הגיע לעולם הזה, הוא אותנטי. אז ככל שאדם יותר רואה את החלק האותנטי, אז גם השעטוף הוא מזהה אותו כבר. הוא כבר עולה עליו. הבנת הרעיון? אז שנייה אחת. אז כל זה אומר הרב, זה בכל מקרה. בלי קשר לארץ ישראל דווקא. כי ככל שאתה יותר מבין את המהות של הדבר, אז אתה יכול באמת לפרשם גם את מה שאתה רואה בצורה שהיא נאמנה למקור. ויש בכל דבר בעולם, יש את ההתגלות שלו ואת השורש העמוק שבו. שתי דוגמאות פשוטות, מצחיקות קצת. יש לכל אחד מכם שיניים. יש לה שן שורש. מה שאת רואה בשן, זה רק חלק מהשן. זה החלק המת שבשן בעצם. מה שאת לא רואה, זה החלק החי שבשן. לכן כשעושים טיפול שורש, ואת לא מבינה למה, מה הוא מתעסק עכשיו עם החניכיים בפנים, כאילו. כי שם השורש נמצא. דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה. אנחנו לא צמחונים. ופעם אחת, זאת אומרת, הכנו. הוכן בשבת, בשר שנקרא לשון. והילדים ממש רצו לראות איך נראית לשון של פרה. וכשהם רואים איך זה באמת נראה, הם לא יודעים, זה לא לשון. זה משהו עצום כזה. והסברנו להם שהלשון שאתה רואה בפה, שהיא כאילו נקקת וזה, זה רק כאילו חלק אחד בתוך הדבר. כל הלוע בפנים, שגם זה נקרא, שזה בעצם הלשון עצמה. את פשוט אתה רואה, יש איזה רצועה, איזה פס שיוצא, לזה אתה קורא לשון. אז מה שאני רואה, זה רק חלק אחד מתוך מארג שלם, כאילו. הקשר שלם. אז כל זה בהקשר טכני. קל וחומר בקשרים רוחניים. כשאדם אמר משהו, אז מה שהוא אמר זה התגשמות מאוד קטנה מתוך המחשבה שלו. הוא חשב המון, ומתוך זה במרכז הדיבור במוח יצאו כמה צלילים דרך מטרי הקול ודרך הלשון והשפתיים, יצאו קולות שאין איזשהו ביטוי לכל מה שהוא חושב. אדם שבאמת נמצא בקשר יודע שמה שאדם אמר זה רק אפס קצהו של הדבר. הוא צריך להקשיב, הכוונה לראות, להבין מה הוא התכוון במה שהוא אמר, שזה הנקודה. זה נקרא הכרת הרזים, הסתכלות רזית. עכשיו הגענו לארץ ישראל. בכבוד. כן, אז יש בהלכות סתם, יש הלכה שצריכים היקף גביל, שכל אות היא צריכה הקפה של קלף. זאת אומרת, אם אני בספר תורה נניח שנכתב בו אות מהכזאת או אחרת, ויש חור בספר תורה ממש בסמוך לאות, בצמוד לאות, נניח דוגמה, נניח שיש עוד ד', ככה נראה פחות או יותר, ויש בד', יש חור בקלף, לא בתוך הד', אלא פה בסמוך ככה על הד', עוד שלמה, יש בה, זאת אומרת, אזור שהוא לא מוקף גביל. זה נקרא הספר התורה הזה פסול. למה צריכים היקף גביל? כי יש לכל אות את האור שלה ואת האור שמקיף אותה, שזה כאילו האווירה. הגביל זה האווירה. אומר הרב, זה לא רק שיש גם גביל, אלא הגביל או מה שלא כתוב באותיות הוא הרבה יותר גדול לאין שיעור מהאות בעצמה. זה קשור מאוד, בטח למדתם, נכון? פעם אמרו לכם שיש בתורה 600 אלף אותיות, נכון? יש 600 אלף יהודים, ויש לכל יהודי אות בתורה. בטח לא שאלתם, אבל יש 13 מיליון יהודים. לא שאלתם. אחד אומר שזה רק דתיים, כאילו, יש להם אות בתורה. בכל אופן, לא נעסוק בזה עכשיו, אבל היה פעם לודניק אחד שבדק, או לפני גוגל, וספר אותיות בתורה, אמר, אני רוצה לראות באמת, יש לו בדיוק 600 אלף אותיות, זה מדהים. והוא גילה קטע מאוד מאוד מוזר. יש קצת יותר מ-300 אלף אותיות. פדיחות, נכון? כאילו, כל העולם מדבר על 60 ריבו אותיות בתורה. שום דבר, לא דובים ולא יער. אולי דובים כן, כאילו חצי, אבל יער אין. אחד ההסברים הוא שגם הרווח בין האותיות יש בו גם כן מסר. כאילו, האור של התורה מאיר גם דרך האותיות וגם דרך הרווחים שביניהם. אם נספור את הרווחים שבין האותיות, בין המילים, בין הפסקאות וכן הלאה, בין השורות, אז מגיעים, אפשר לעשות 600 אלף אותיות. מה שזה אומר בעצם, שיש בתורה רובד מסוים נגלה, אפילו בתורה, שהוא האות בעצמה. ויש רובד מסוים עמוק יותר, שהוא הלובן שבין האותיות. אותו הרובד שהוא הלובן בין האותיות הוא הרבה יותר עמוק מאשר האות בעצמה. זאת אומרת, אם הייתי יודעת לפי אותו דרוש שאת קיבלת את האות, נניח כף בתורה, היית אומרת, איזה יופי, מצוין. אם אני אומרת לשמי, את קיבלת את הלבן שבין האותיות, היית לך מתבאסת, נכון? מה, אין לי אות? רק לבן נשאר לי? אני אומר, בדיוק הפוך. הלבן שבין האותיות, זאת המחשבה של התורה. זה העומק של התורה, שהוא הרבה יותר מאשר האות בעצמה, כי האות זה התגשמות מסוימת. זה הגדרה מסוימת. בכל אופן, אומר הרב, גם בארץ ישראל, יש אותו דבר, שמי שאור חסוד הופפת עליו, מרחפת עליו, הוא מבין שהערך של ארץ ישראל הוא הרבה יותר מאשר האותיות שלה. זאת אומרת, יש בארץ ישראל גם מצוות. אתם זוכרת את הרייבד, נכון? את הרדבה, סליחה. עם הרב קוק. שהוא טען שאם יש יותר מחירה, אז אין יישוב בארץ ישראל, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה עשינו? עונה הרב קוק, אין קשר בין הדברים. המצוות של, 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 השמיטה, כמו אותו מעשרות, הם לא גורמות את הקדושה, אלא הם סימן קטן של הקדושה. הקדושה היא הרבה יותר מאשר המצוות האלה. אז גם בארץ ישראל, העומק של הקדושה של הארץ הזאת, הוא הרבה יותר מאשר החלק האפילו שימושי שבה. נכון, זה גם מקום מאוד יפה, נחלים וטיולים, וזה גם ארץ מאוזנת, וזה גם עיני השם לוקח בה, וזה גם יש מצוות כמו אותו מעשרות, ושמיטה ויובל וכל זה, וכל כל אלה הם קצה הקרחון, כי מה שבאמת בארץ הזאת, זה הרבה יותר מאשר כל הפרטים גם יחד. זה קצת יכול להיות דומה. נניח, אבא שמאוד אוהב את הבן שלו, מאוד מאוד מאוד, אומר, תשמע, תקשיב, אני כל כך כל כך אוהב אותך, אם מישהו ייגע בשערה משערות ראשך, יש לו עסק איתי. לא שמענו, אבל שאחרי שאנחנו לוקח אותו לספר, או לא יודע, משהו כזה, אז הוא אוסף את השערות שלו בסקית, ומנשק אותם, שערות, שערות, אני אוהב אתכם, נכון? למה לא? כי אין לו עניין בשערה כשלעצמה, יש בו עניין בשערה כחלק מתוך הבן שהוא אוהב. אז זה, זאת אומרת, זה שיש גם ביטויים מעשיים, יש גם שערות לילד הזה, ויש לו גם ציפורניים וגצבעות, וכל זה נכון, אבל אין לו איזה עניין עם השערה כשלעצמה, אלא היא מבטאת משהו. אז כאשר השערה באמת היא אחוזה בגוף של האדם, בנפש שלו, אז היא ממש מתוקה, היא מצוינת. הוא מנשק את הראש שלו, את השערות שלו, ומנטף את השערות שלו, והכל בסדר גמור. אבל כאשר השערה כבר קלושה, אז אין לה ערך עצמי. אז אומר הרב, גם בארץ ישראל, הגביל של הארץ, הכוונה, העומק של הקדושה של הארץ הסוד, הוא לאין ארוך, לאין שיעור יותר גדול, מאשר הביטויים המעשיים שלה. כן. זה לא מקטין, זה פשוט מגדיל מאוד את המהות של הארץ.
אבל אם כאילו, כשאני מסתברת, אז השיער הזה נפל,
כן, מי אמר שתפל זה דבר שהוא לא חשוב? הוא חשוב מאוד. אבל הוא לא השורש.
אבל זה מרשמותי
המשפט. יש לי שאלה. בהלכה בחז"ל כתוב שהשיער הוא תפל הבשר. כי שיער זה בעצם תאים מתים. שזה בהלכות, זאת אומרת, תבילה, שעת בשרה, העת הזה, זה בעצם השיער שהוא תפל לבשר. מי הייתה כאן מוכנה לעשות קרחת? מבינה? אבל זה לא קריטי, זה לא קיומי באמת. הרבה יותר קל לוותר על השיער, שאני מוותר על הלב. אבל גם, כן, אבל, זאת אומרת, גם מה שהוא לא לב הסיפור, הוא עדיין חשוב. בוודאי שיש חשיבות במצווה. אבל העניין במצווה הוא לא כשלעצמה. זאת אומרת, יש איזה שורש יותר עמוק שנובעות ממנו המצוות. מאוד חשוב שיהיה מים בנחל. אבל המעיין, הנביאה עצמה, היא הרבה יותר חשובה מאשר הנחל. בטח שחשוב שיהיה מים, זאת אומרת, זרימה של מים. חשוב שיהיו מצוות. אנחנו מעריכים מאוד, שמחים בזה, מקיימים את זה. את זה גם אפשר לאחוז. אבל בעומק הדבר יש הרבה יותר מאשר בהתדלות שלו. לדוגמה, אם החלה ארוחת צהריים ומזגל אחותה באהבה גדולה, יש פה באמת בסוף גם פחמימות וחלבונים וזה 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 שאת אוכלת והכל בסדר, אבל העניין בארוחת צהריים היא לא שאחת חלבונים כרגע, אלא שאם החלה ארוחת צהריים, אז הנשמה שבדבר היא הרבה יותר עמוקה מאשר מה שאחת, מה שאחת אפשר גם לאכול במסעדה. מה שיש כאן באמת זה גילוי אהבה מאוד גדול שבא ידי ביטוי גם בהיבט מעשי. את צודקת שאם רואים את זה כשלעצמו, אז זה כאילו נראה פחות חשוב, אבל אם זה חלק מתוך דבר שלם, אז כשאני אוחז באותה מצווה, אני מחזיק בעצם את כל ההוויה כולה. אני אומר, אני עכשיו בעצם מחבק את אמא. אז אני מאוד שמח על השאלה. זה, את אומרת זה כהנחה פשוטה. וואלה, לא. לא, לא סגור על זה. כן, 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 כתוב בנביא, אציב מילך ציונים. חז"ל דורשים על זה שקיום מצוות בחוץ לארץ הוא בבחינת ציונים. זאת אומרת, העומק של המצווה, השראת השכינה של המצווה, לא קיים בחוץ לארץ, זה סוג של תמרור, זה סוג של תזכורת, שכשתחזרו לחיים, אז לא תשכחו את המצוות. את זה אסור לספר למי שחי בגלות, כי זה מאוד מייאש אותו. לחשוב שכל מה שהוא עושה זה בעצם ציונים, זה רק כאילו תזכורות, שעוד מעט יהיה, אבל יש משהו מאוד מאוד אפל בגלות, שאני עושה מצווה, אבל אין מאחורי העומק. נניח אדם, רואה כאן מתג, פה אין מתגים, אבל נניח בחוץ, יש מתג. המתג הוא קצה הקרחון. יש מאחוריו חוטי חשמל, יש מאחוריו מערכת של חשמל, יש מאחוריו תאורה. כשאני לוחץ על זה, אז יש אור. בחוץ לארץ באופן כזה או אחר, יש מתג בלי חשמל. אני עושה את הפעולה, לא נדלק אבל אור. זה כואב לומר את זה. בארץ ישראל, מאחורי המתג יש אור. ואז המתג הוא לא הסיפור כאן, ברור שהוא חשוב. הוא משמעותי מאוד, כי אם אתה לא לוחץ עליו, לא ידלק האור. אבל מה שחשוב באמת זה האור, ולא המתג. אז כאן הרב אומר שבארץ ישראל, שהיא ארץ הנבואה, כל מי שמבין בסוד, יודע שהגביל, שהעומק של הדבר, שהשכינה שיש כאן, היא לאין ארוך יותר גדולה וחשובה, מאשר הפרטים המעשים שמתגלים. כי מה שמתגלה זה הרובד שאני כאדם, עם עיני בשר, יכול לראות. מה שאני לא יכול לראות הוא הרבה יותר עמוק מאשר מה שאני כן יכול לראות. זה קשה לומר את זה. לא מתיישב, כי אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, כי אנחנו מאוד ביצועיסטים, ולכן אנחנו גם לפעמים קצת מועסים בקיום מצוות. נכון, בדיוק, זה מוזר, כי אנחנו מוזרים, כי אנחנו כבר המון שנים נמצאים בתוך העיוות הזה. שארץ ישראל זה שינוי מקום גיאוגרפי, או שגלות היא רק מעבר דירה. זה באמת, באמת חיים מוזרים, שמי ארץ של נבואה, של השראת שכינה, של אש מהשמיים, של אורים ותומים, מזה עברנו לאזור כל כך יבש של קיום מצוות, וכל כך שקענו בתוך זה, שכבר מוזר לי לחשוב שיש משהו מעבר לעצם הטכניקה. זה הדבר המוזר פה, זה מחלת נפש איומה, שפשוט 2000 שנה שקענו בתוכה, כאילו הדרדרנו אליה, שכבר כאילו אני כבר לא זוכר שיש אור מאחורי המתג. יש מתגים, ואני מצאו כל פעם בלי את המתג. אני אספר לכם סיפור בדיחה שהיא לא חינוכית כל כך, אבל לא נורא. מסופר שפעם באיזושהי גלות היה שם מנהג שתמיד שאומרים מודים בחזרת השעץ ברבנן, כולם פונים לכיוון הדלת, והיו על זה 1,000 תיאוריות שמודים ברבנן זה קבלת שכינה, והכהנים תכף יברכו, וזה אחרי רצי השם אלוקנו, והם פונים כדי לראות שהגיע המשיח מהדלת. עד שעשו צבע בית הכנסת, ואז קילפו את הקודם, ואז ראו שיש פשוט בקיר מעל, יש שם פשוט מדהים ורבנן. אז כולם פנו לשם המון שנים, וסבא פנה לשם, ואבא פנה לשם, וגם הבן מבין שצריך לפנות לשם, למרות שכבר אין שם מודים ברבנן יותר. אז יש קטע כזה שאנחנו בסוף כאילו קצת מתוכנתים. זאת אומרת, הייתה מצווה שהיא ביטוי למשהו, חוסל הביטוי, נשארה המצווה, ואני עדיין ממשיך בטייס אוטומטי באותו הרגל, למרות שכבר אין מאחוריו משהו. קצת דומה, מחילה מכבודכם, שאדם נניח קטוע יד, לפעמים יש לו איזה מין כאילו תחושות כאלה, שיש עצב שעדיין מגרר את היד שאיננה. זה קשה. אז יש קטע כזה שאדם כבר לא נמצא באיזה מעגל חיים מסוים, אבל עדיין זה כואב לו. עוד יש כאילו פלשבקים כאלה. זה מה שקרה לנו 2000 שנה. אנחנו 2000 שנה מקיימים מצוות, בלי השראת שכינה גלויה, ואני בסוף, אני כבר מתמכר לעצם הקיום של המצווה. אנחנו בעד קיום מצוות, כן? גם בגלות. אבל אין מה להשוות בין קיום מצווה כשהיא זורחת, כשיש לה מאחוריה אור גדול, וקיום מצווה שאין מאחוריה אור גדול. אנחנו בעד קיום מצוות. את מבינה אבל, למה בדור של גאולה יש מייסה במצוות ויש כפירה? איך זה קרה? זה מה שקרה. כי לקראת הגאולה, או בתהליך הגאולה, יש נשמות חדשות שרוצות כבר אור גדול, והאור הקטן לא מעניין אותם יותר. ואז נמאס להם, כי הם מצוות סתם. אז זה שיש תהליך כפירה, זה מעיד, א', זה גרוע. עדיף היה שלא תהיה כפירה. אבל אחרי שכבר הגיעה הכפירה, זה מעיד שמישהו פה רוצה יותר. לא מוכן להסתפק בזה. אז אבא שלי מסתפק בזה, ואבא שלי לא מסתפק בזה. אני לא מסתפק בזה, אני רוצה, אני שואף לי יותר, לא מוכן יותר, כי יש נשמה שכבר רוצה יותר.
כן. אתה רואה להגיד שפתאום שאתה בארץ ישראל זה...
כן, כן.
כי במילה שיש בזה יותר מעלה, אבל...
כן.
כאילו, המצוות הן לא סתם.
כן, כן. אולי נעשה הסכם בינינו, על הגדרת מושגים, טוב? בואו נעשה הסכם שיותר אנחנו לא אומרים חול. רק אומרים גלות. בסדר? גלות, או המינימום שאני כאילו מוכן לקבל אותו זה חוץ לארץ. כי חול זה נשמע משהו מאוד יפה כזה. זה מילה רדיופונית. חוץ לארץ. כשעם ישראל יוצא לגלות, הוא מאבד חלק עצום מהיכולת לקשר עם ריבונו של עולם. אין נבואה בחוץ לארץ, אין השראת שכינה בחוץ לארץ, אין בית מקדש בחוץ לארץ, אין קורבנות. או, שנייה, יפה מאוד, את צודקת, שהמושג של הסרת השכינה היא לא רק בגלות. מאז שבית המקדש נחרב, גם כשעם ישראל היה עדיין בארץ ישראל, כבר לא הייתה השראת שכינה. זה כבר סוג של הסתר פנים עצום. והיציאה לחוץ לארץ, לגלות, היא עוד יותר חמורה. לא רק שאין השראת שכינה פה, אני גם לא בזירה בכלל. אני לא באזור שיש בו שכינה. ולכן החזרה מהגלות זה חזרה ממוות לחיים בהקשר כזה. זאת אומרת, אין השראת שכינה בגלות. עם ישראל ככלל מת בגלות. הכלל מת בגלות. הפרטים חיים. הכלל מת. זה קצת דומה לאדם שנמצא במעצר בית עם איסור תקשור עם כל הקרובים שלו. אז כולם חיים באותו מקום. אבל הם לא חיים כמשפחה. הם חיים כבודדים. עם ישראל כאומה מת בגלות. אני מבין שבעולם מאוד מטריאליסטי, זאת אומרת, יציאה לחוץ לארץ נראית כמו מעבר דירה באמת. מאגרים. אז עברנו דירה, גיאוגרפיה, זה הסיפור, כאילו, בזה הכל נגמר. כי בגישה נוצרית, היחס בין האדם לבין אלוקים הוא אישי. הוא לא כללי. בגישה היהודית, היחס בין האדם לבין אלוקים הוא רק דרך הכלל. אם אין השראת שכינה על הכלל, אין לי אפשרות לקשר ישיר עוצמתי כמו שיש לכלל. יש כל מיני קשרים אישיים, זאת אומרת, צריכים לשמור על כושר, אז עושים מצוות. צריכים להציב ציונים, אז כן שומרים אותם, זוכרים אותם, צריכים ללמוד תורה. יש מצוות שהם בגוף האדם, כאילו, הכוונה על עצמו, אבל אין את הסך הכל. הסך הכל אומר שהקדוש ברוך הוא איתנו, שהקדוש ברוך הוא עיני השם אלוקנו על הארץ הזאת. בחוץ לארץ, זה לא כך. יש בוודאי השגחת השם על נצח ישראל, כדי שתהיה גאולה. זה חלק מהנס, שיש תחיית המתים. יש ספר של הגר"א, שנקרא ספרא דצניעותא. והוא שם מסביר איך מתוארת יציאה לגלות. הוא אומר שהיציאה לגלות, סליחה, שנחרב את המקדש זה כמו מוות. והיציאה לגלות זה כמו הלוויה. אחרי כמה שעות לוקחים את האדם להלוויה, זה, זאת אומרת, יציאה לגלות. והגלות זה בעצם בית קברות. ואז עם ישראל מגיע לגלות ונקבר, והרימה, התולעים, הם אוכלים אותו. לאט לאט מכילה על הבוקר. ולאט לאט נרכב הבשר. נשאר רק עצמות, אבל לפחות יש פה שלד אחד שלם גוף, אתה רואה פה איזה צורה, ואז מגיעות צרות ומטלטלים את הקבר, מערבבים אותו שייק, ואז העצמות הן גם מפוזרות, אין בהן סדר פנימי, אבל עוד יש עצמות, ולאט לאט גם העצמות נרכבות. הגרם לפני כ-300 שנה שאנחנו עכשיו רקב עצמות, רקב הכוונה חול. אתה רואה פה בעצם שקית חול שהייתה פעם עצם, שהיה פעם חלק מתוך שלד, שהיה עליו בשר, שהיה עליו נשמה. הוא אומר, ואנחנו עכשיו מקווים מתחיית המתים. זה הגרם אומר, בווילנה. תחיית המתים אנחנו מקווים, אבל הוא עצמו קיים מצוות, הניח תפילין כל היום. מה זה קשור? בתור כלל, הכלל מת בגלות. עוד לא שם הוא מת, הוא מת עוד קודם. כשבית המקדש נחרב, עם ישראל מת. אין יותר כלל, אין יותר חיבור. זה כמו אדם, אם אתם רואים, קיצור, מי שהשתהה עוד פעם בחברה קדישה, תראה שאדם מת נראה ממש כולו שלם, בהרבה מקרים. ממש, לגמרי שלם, רק בלי חיבור. זאת אומרת, המחזור הדם הוא זה שבעצם קושר את האיברים. אין מחזור דם, אין זרימה של הדם, אותם איברים נמצאים, אין ביניהם חיבור, הם הולכים ופשוט מתים. אז כשאין דופק זה נקרא שהאדם מת, נכון? פחות או יותר. אז גם בעם ישראל, כשאין דופק, אין זרימה של דם, הגוף הלאומי מת. זה נכון שיש עוד הרבה איברים עדיין, שהם יכולים עדיין איכשהו לשמור על, באיזשהו אופן, על איזה רסיסי חיים, שכשנשוב לתחייה, אז הם יהיו עדיין בכושר. זה קצת דומה שכשהפלאפון נכבה, יש איזשהו סוללה שכן עובדת, כי הוא שומר על הזיכרון שלו. או כשזה נכבה לדוגמה, הוא עוד שומר על מה שיש בו בפנים הקלטות. איך זה קרה? כי יש איזשהו כוח שכן ער עדיין. זה נקרא עצם הלוז. אנחנו צריכים לעצור כאן, כי אנחנו פה נשחקנו. ועוד לא סיימנו. זה חבל. אז יש עבודת בית לקראת שבוע הבא, שלא יהיה חבורה. אחת הפסקאות הכי קשות באורות ארץ ישראל, זה פסקה ג'. אז אם אפשר בבקשה להכין את פסקה ג' עם שתי פסקאות בעיניה, אולי אחת בעיניה ואחת באורות התורה, אפשר? אם אפשר בבקשה לרשום. פסקה ג' קודם כל היא פסקה קשה. פסקה קשה, כבדה, לא נורא. ביחד איתה יש אורות התורה, פרק י' ג' סעיף ז', וזה קל יחסית, אורות התורה י' ג' ז'. ואין היה שבת בחלק ב', זה ממש קשה. זה גם קשה מנטלית לקרוא את זה. בסדר, אף על פי כן, אין היה שבת חלק ב', עמוד 86. אני אתן לכם גם את הפסקה עצמה. זה קצת קשה להכין את זה. עוסקים שם בלמה יוצאים לגלות. יש שם גם תיאורים קשים קצת. תיאורים גדולות ברוך השם. תעמדו בזה. זה בפסקה כף ב'. בסדר? כף ב', יש שם מחלוקת על מה יצאו לגלות, על מה נגזרה גלות. אם אפשר את כל זה להכין בשבוע שאחרי חנוכה, בסדר? מקובל לכם? חזק וברוך, להתראות. בשמחה.